הזו, נגד האדם הסנו ביותר עליהם, בנימין נתניהו. וכל זה קורה כאמור בתקופה כל כך רגישה, בריאותית, כלכלית וכללית, אבל יש נחמה פורטה בימים האחרונים בכל הקשור לנגיף שמשתולל כאן. התייצבות במספר הנדבקים, אין הכפלה של החולים קשה. האם הצעדים שנקטה בהן הממשלה הועילו? נדע את זה כמובן בימים הקרובים. שבוע שחל בו הוא תמיד גם השבוע המקדים את בין הזמנים, אבל השנה אנחנו בבין הזמנים מתמשך. אריכתה. כל כך הרבה בני ישיבות טרם חזרו להיכלי התורה מאז התפרצות הגל הראשון באדר וניסן, ובעוד פחות מחודש, ראש חודש אלול. תחילת הזמן, זמן הלימוד החשוב ביותר בהיכלי התורה, תחילת שנה, ואף אחד עוד לא יודע איך יראו הימים האלה, הימים הקודמים לימים הנוראים בהיכלי הישיבות. כמה וכמה מתווים נידונים בין ראשי הישיבות בימים האלה. החל משיטת הקפסולות, אבל העלייה וקוץ בה, שוב יישארו חלק נכבד מבני הישיבות מחוץ למסגרת, ועוד בחודש שלול. ויש גם שיטה, אפשר לומר, מרחיקת לכת, שאומרת, נכניס את כולם לישיבות, למעט הבחורים עם איזשהו רקע רפואי, ושכולם ידבקו, ואז כולם יהיו גם מחוסנים, ואז זמן חורף יתחיל כרגיל, בלי שום בעיות. נדון בעניינים האלה הבוקר, נפתח בכותרות.
מהדורת הבוקר, הכותרות.
בחדר החדשות בירושלים, אריאל שרפר, שלום, בוקר טוב ושבוע טוב.
שלום, בוקר טוב. לי יש מתווה מעניין לגבי הישיבות. יודעים שאפילו אחד שיושב ועוסק בתורה, הקדוש ברוך הוא קובע לו שכר, אז אומרים, יושב בדד וידום, כי נטל עליו. בדד זה גם בכל דרכי חדאיו.
וגם כתוב
בכל מצב אפשר ללמוד תורה בכל מקום, זה לא חייב להיות במבנה, אתה גם יכול ללמוד בתוך ביתך פנימה.
כן, זה מה שהיה, אבל להוציא בחורים מהמסגרת, לא להשאיר אותם בתוך המסגרת, מתכון להרבה הרבה בעיות, וזה מה שקורה, פה הבעיה.
אבל הנה הכותרות שגם הן מביאות לנו בעיות, אלה הכותרות הבוקר הזה. המשטרה עצרה תושב רמת גן בן 34 וחשד שריסס אמש בגז צורב מפגינים נגד ראש הממשלה נתניהו בצומת אלוף שדה. הוא יובא במהלך היום לבית המשפט לדיון בהערכת מעצרו, כך עדכן כתבנו בנצי לייזרוביץ'. להפגנת המחאה הגדולה נגד ראש הממשלה סמוך למעונו הרשמי בירושלים נעצרו אמש 12 בני אדם, 6 מהם פעילי ימין שתקפו מפגינים פעילי שמאל. המשטרה נאלצה להשתמש בזרנוקי מים לפיזור כמה עשרות מפגינים שסרבו לפנות את הרחוב בסיום ההפגנה אמש סמוך למעון ראש הממשלה. חדרי הכושר נפתחים היום מחדש תוך שמירה על נעלי התו הסגול על פי החלטת ועדת הקורונה בכנסת, וזאת בניגוד לעמדת משרד הבריאות והחלטת הממשלה. יושב ראש הקואליציה זוהר הבטיח כי יפעל בחקיקה לסגירת חדרי הכושר מחדש. שר הביטחון גנץ קיים הערכת מצב על המתיחות הגוברת בגבול הצפון. השר גנץ הבהיר כי לבנון וסוריה יישאו באחריות לכל פעולה משטחן, וישראל לא תסבול כל פגיעה בריבונותה. שליט קוריאה הצפונית ג'ונג און כינס הלילה ישיבת חירום מיוחדת לאחר שאזרח שערק לדרום קוריאה שב לקוריאה הצפונית ונחשד כחולה קורונה. אם אכן יאומת, תהיה זה המקרה הרשמי הראשון של הידבקות בקורונה בצפון קוריאה, שסובלת כעת ממחסור בציוד רפואי ומערכת הבריאות שלה במצב קשה. התחזית, עלייה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ ואבי לאורך החוף, היום תחילתו של גל חום שצפוי בימים הקרובים. נזכיר למאזינים שסוף זמן קריאת שמע לשיטת הגר"א ב9:18 דקות. אלה הכותרות.
תודה רבה, שיהיה בוקר טוב. ושבוע טוב. בצוות שלנו מנהלת האקטואליה אסתי פלד, אבי גדלוביץ', מוטי קופפר, אנחנו מתחילים. שוב, שלום לכם. תכף כל העניינים הפוליטיים, בריאותיים, אבל תחילה עניין ביטחוני אחד שקצת מטריד, מעיק או אולי מעיד על משהו שצפוי. אנחנו בכל זאת בקיץ, וקיץ בדרך כלל חם. קובי פינקלר, פרשננו לענייני צבא וביטחון, בוקר טוב.
בוקר אור, שבוע טוב.
שבוע טוב, אז הצפון קצת היה במתח בשבוע, בסוף השבוע. תן לנו עדכון.
הצפון במתח גם בשעות הללו, למעשה זה מתחיל בתקיפה שמיוחסת לישראל בשבוע שעבר בסוריה, כאשר הגיע משלוח של כלי נשק מתקדמים מאיראן לנמל התעופה של דמשק. באותו זמן שוהה שם בכיר של החיזבאללה, אבו מוקבר, איש מאוד מוכר בישראל, גם בחיזבאללה, הוא איש קרבי, כך כהגדרתו, והוא מחוסל בתקיפה הזאת, או נהרג בתקיפה הזאת. החיזבאללה חושבים שישראל היעד שלה היה אותו בכיר, ולכן מיד עושים את המשוואה, אנחנו ננקום ונגיב, ומאז בישראל מבינים שאכן האיומים הללו רציניים. וזה מתרחש בשני מיובנים. מיובן אחד שצהל גם מדלל את שורת המוצבים שלו לאורך גבול הצפון, גם סוגר את כל הצירים לטובת כלי רכב צבאיים, כלומר כלי רכב צבאיים אינם מורשים לנוע בצורה חופשית בגביל הצפון, כמו שראינו בשנה שעברה את אותו טיל קורנט שפוגע באמבולנס הצבאי. גם עושה פעולות נוספות, כמו למשל מאבד הכוחות של חיל הרגלים בגדודים של יחידות מובחרות ויחידות מיוחדות שמכירות היטב את השטח, כדי לתת מענה מיידי, גם שולח במקביל, אבל לא צהל, הפעם זה המערכת המדינית והביטחונית, שולחים מסר מרגיע לחיזבאללה, אנחנו לא התכוונו לפגוע באותו פעיל. קצת מדאיג הדבר שאנחנו כל הזמן מתגוננים ומגוננים על עצמנו ומבקשים סליחה, מבקשים הרגעה, אבל בשלב הזה יכול להיות שמדינת ישראל עסוקה מאוד בקורונה, לכן תמונת המצב הזו. במקביל, בלא קשר, אני מדגיש לאירוע הזה, ירי של נשק נגד מטוסים מגבול סוריה לעבר שטח ישראל, זה קורה ביום שישי בצהריים, פוגע באחד הכפרים במבנה ובכלי רכב אזרחיים, בתגובה מסוקי קרב של חיל האוויר, הפאצ'י במקרה הזה תוקפים עמדות תצפית של הצבא הסורי, ולשנתך הראשונה, גם הבוקר הזה, חם שם, מתוח מאוד בגבול הזה, החיזבאללה מבטיח תגובה מיוחדת, כך ללשונו, ובצהל, כאשר מדבר עם הגורמים הבכירים, אתה יכול לשמוע שהם מבינים שאכן ישנה כוונה של החיזבאללה לבצע פיגוע בגבול הצפון או במקום אחר, ולכן ההיערכות מאוד משמעותית. האם זה יכול למשוך לצהל לכמה וכמה ימים כאלו? התשובה היא כן. יכול להיות שנופתע מגזרה אחרת, אבל בהחלט אירוע שמתרחש גם בשעות הללו בגבול הצפון.
נקווה שהשקט יישאר וישמר. תודה רבה.
נכון, בוקר טוב.
בוקר טוב, תודה קובי פינקלר, פרשננו לענייני צבא וביטחון. עכשיו לעניינים האחרים, גם פוליטיים, גם ההפגנות, הישיבות, איתי גדסי, כתבנו, בוקר טוב.
שלום לכאלה, בוקר טוב.
במה נפתח?
בדרך כלל בוא נפתח ברוחניות, אני חושב שזה אחד הדברים שמטרידים היום רבים וטובים במגזר החרדי, גם את נציגי הציבור, גם את ראשי הישיבות. וגם את התלמידים שמפוזרים בחלק מהישיבות במלוניות קורונה, בחלק מהמקרים נמצאים בבית, בישיבות בודדות, אני חושב שהתלמידים נמצאים כרגע בישיבה, ולפחות...
בישיבות, נקרא לזה בישיבות ישיבות גדולות קטנות בכמות.
קטנות מאוד, כן.
כן, קטנות בכמות, שקל יותר להביא את כולם לישיבה, אבל עם לא מעט סיכונים ולא מעט חששות. כי גם בקפסולות ראינו את השבועיים האחרונים, כמה קפסולות שהתפרקו, נקרא לזה ככה.
ולכן מנסים בעולם הישיבות, יחד עם ראשי הישיבות, הרבנים, ועד הישיבות, כל מיני, להתארגן לקראת זמן אלול.
מה עושים? בואו נעלה את האפשרויות.
אנחנו חוזרים למעשה לאפשרויות הקבועות, יש את הקפסולות ואת הניסיון, חלק מהישיבות אגב מנסות לפצל את הישיבות לגמרי ליחידות יותר קטנות על מנת להצליח ולהכניס את הקפסולות בלי שאתה יודע יהיה חשש שיהיו שם בחור, אבל בעצם ברגע שנכנסים בחורים מבחוץ, למשל שיוצאים לשבת חופשה או דברים מהסוג הזה, אז באופן אוטומטי צריך לאפס את הכל ולהתחיל את הכל מההתחלה. השאלה הגדולה, כמה באמת ישיבות הצליחו להחזיק מעמד עם זה, וכמה ישיבות יקצו, ראינו ישיבות שלמשל לא היו בכלל בקפסולות, וגם כן הצליחו במובן מסוים, היו בחור שחולה פה, חולה שם, אבל בסופו של דבר הישיבות האלו כן התנהלו באיזושהי צורה. כרגע מנסים להחזיר את המתווה הזה של מתווה הקפסולות בזמן אלול. בחלק מהישיבות ראינו למשל בישיבת חברון והביאו רק את הוועדים הצעירים לקפסולות, המבוגרים יותר היו בסוג של מסלול אקסטרני, ראינו את ישיבת בית מתתיהו למשל שעלתה לכותרות ושם בכלל לא היו קפסולות, אתה יודע, כל אחת, אבל היו איזה שהם הפרדות.
אבל אתה יודע מה, בישיבת בית מתתיהו אפשר לפתוח את הישיבה בראש חודש אלול כמעט ללא חשש, אם שליש מהישיבה נדבקו, זאת אומרת שיש להם נוגדנים, זאת אומרת שהם לא יכולים להדביק הלאה, פשוט פנטסטי. ומכאן מוביל אותי, הנקודה הזו מובילה אותי למתווה חדש שקראתי, ששמעתי עליו בימים האחרונים, וגם הוא מופיע בכתובים, כמו שאומרים. אחד מראשי הישיבות, יש ישיבה חדשה בירושלים, שקיבלה את השם ישיבת פינקל החדשה. אחד מרבני הישיבה, הרב יוסף וייס, מפרסם לקראת שבת, באלון שהוא מוציא מדי שבוע לבני הישיבות, מתווה, אפשר לומר, מחיק לכת, וכדאי לשים לב, נתתי ככה משפט אחד בכותרת מקודם, בפתיח, הוא מדבר על, אחרי שהוא מסביר את כל הבעיה ואת כל האתגר שיש, והבחורים שלו נמצאים בישיבות ואין מסגרת וכולי, הוא אומר ככה, הוא אומר, צריך לקחת את כל הבחורים של הישיבות הגדולות, ובסוגריים ללא מחלות רקע, ללא אסתמה, ללא סכרת נעורים, ויש כאלה כידוע. זאת אומרת, כאלה שאין להם שום סיכוי לעבור את הנגיף הזה בצורה קשה, להכניס את כולם לישיבות החל מראש חודש שלול, להכניס אותם לסגר בישיבות, הרי זמן אלו לא תמיד, זמן שהבחורים לא יוצאים הביתה עד מוצא יום כיפור, להכניס אותם כולם לישיבות. אם ידבקו, ידבקו. ואם ידבקו, אז כולם ידבקו. כולם יהיו חסינים לאחר מכן, מחוסנים, ואז אתה גם מגיע אחרי זה לזמן חורף, כשכולם בישיבה, ובין השורות אתה קורא ומבין שזה דבר שנעשה כבר בכמה וכמה ישיבות בשקט בשקט, בלי שאף אחד יודע. מה אתה אומר, איתי?
יכול להיות שזה הפתרון באמת, אתה יודע, צריך לעבור לאחר מכן בדיקת נוגדנים.
בסדר, בסדר.
באמת, לא, מה הבעיה? לא כולם חסינים מהדבקה נוספת, אבל יש באמת רבים שכן, יכול להיות שזה הפתרון, תראה, כי בסופו של דבר הנזק הרוחני הוא באמת, דיברנו...
הוא כותב ככה, בתקופה של 5 שבועות סביר להניח שרוב בני הישיבות יסיימו עם הנגיף, ובזה הצלנו את עולם התורה, שיוכלו אחר כך להמשיך את זמן חורף וזמן קיץ בצורה נורמטיבית, בלי חששות, בלי הגבלות, וכמובן שהם יעברו בדיקות סרולוגיות לפני שהם חוזרים הביתה בעשרת ימי תשובה, כלומר לקראת מוצאי יום כיפור. ואם יישארו עוד כמה כאלה שעדיין עם הנגיף עליהם ביום כיפור, יישארו בישיבות, יקימו להם סוכות, לא הרבה בחורים. מתווה פנטסטי, שצריך לקחת עליו הרבה אחריות וסיכון לא קטן, אבל נשמע מדהים, כי אתה רואה את הבחורים שנדבקו.
זה השאלה, מי ייקח על עצמות האחריות?
אבל תראה, אני ככה די הרבה זמן, מיום שישי, מנסה לנתח בראש את הרעיון הזה. ואומר לעצמי, תראה את בני הישיבות של החצי שנה האחרונה, אלה שנדבקו בישיבות, הלכו למלוניות. רובם ככולם, אם לא כמעט כולם, עברו את זה או בקלות או לא הרגישו כלום. בגדול, נכון?
דרך כלל, צעירים, ככה זה לא מרגיש.
אז איפה הבעיה? שידבקו, מה קרה?
יכול להיות שזה הפתרון, יכול להיות שזה הפתרון, כי באמת, אתה יודע, יש צרות יותר גדולות בעניין הרוחני, כמו שאמרתי, ולכן יכול להיות שהדבר הזה באמת יהיה הפתרון.
ואגב, לפי השיטה הזו של הרב וייס, לפי המתווה הזה של הרב וייס, הוא אומר שהצוות החינוכי, הוא יהיה בתוך קפסולה, הוא יהיה בתוך סוג של כלובים כאלה, בתוך הישיבות, הבחורים לא יתקרבו אליהם, הכל ימשיך כרגיל. טוב, זה מעניין. מה עוד על הפרק בעניין הזה?
בעניין הישיבות, אין כרגע איזה משהו דרמטי, אתה יודע, שאני מניח שראש הישיבות נערכים, מנסים לפתוח את זמן אלו, כמו שאמרת, בצורה של... אני לא יודע מה מתווה שלך, אבל עדיין לשמור על הישיבות, אתה יודע, כי זמן אלו זה הזמן הכי חשוב בעולם הישיבות, והשתדלו כמה שיותר לשמור על הבחורים, שלא יהיו בחוץ, לא יהיו במלוניות, ושלא תהיה הדבקה המונית, שבעצם תפרק את הישיבה עוד לפני שהיא נכנסה למסלול.
בהחלט. טוב, יצאת להפגין נגד ביבי?
תשמע, יש אלימות.
אתה עיתונאי, אבל אתה עיתונאי, והתקשורת הישראלית כולן בעד ההפגנות האלה.
כן, היום זה משהו, היום כל אחד כבר יש לו, זה לא, אנחנו רואים את החיבוק התקשורתי, אתה יודע, זה מתחבר לעניין של השולמנים שראינו, שברגע שמישהו שם חשב שיש להם איזשהו קשר לביבי, ואפילו אדם שהוא מראשי המחאה מתכתב עם שר האוצר, אז כבר זהו, הם כבר לא יקרי התקשורת, אבל כל עוד אתה נגד ביבי, ואם הדבר הזה יכול לזעזע את הממשלה של נתניהו, אז אתה בסדר, ואנחנו תומכים בך.
משהו לא יאומן. כן, מי שרואה רשתות חברתיות, השיח שם כזה אלים, כזה מסוכן, כזה נוראי, לא נרחיב בזה, אבל זה פשוט מטורף ועזוי, שבמדינה כזה, שכמו שלנו, אפשר להתבטא חופשי, ואף אחד לא עושה כלום, כמובן אם אתה מהשמאל. טוב, ניתן לאחרים לעסוק בזה ולהלקות על איך הגענו למצב הזה. איתי גדסי, תודה רבה.
תודה, בוקר טוב.
בוקר טוב, בשורות טובות. חבר הכנסת הרב יצחק פינדרוס, שלום, בוקר טוב.
שלום וברכה, בוקר טוב.
מה עושים עם זמן אלול?
א', אני מקווה שיהיה קצת השטחה לפחות בשבועות הקרובים, יש לנו חודש ימים. ברור שברגע שירד קצת, אז יהיה יותר אפשרות. יש את מתווה הקפסולות, והצטרכו למצוא מתווה לאלה שלא נכנסים לקפסולות הרגילות ונסגרים.
שהם הרוב, שהם הרוב, להשאיר את הבחורים בזמן אלו מחוץ לישיבה, זה אסון גדול יותר מהקורונה.
אני חייב לומר לך שגם הזמן קיץ היה אסון לא פשוט.
ברור.
הבחורים שסובבו בלי מסגרת.
אני מתכוון לומר, גם זמן אלו, לא רק אחרי זמן קיץ, אבל גם זמן אלו, תרתי משמע על אלו, גם אחרי הקיץ, בהחלט. טוב, נקווה שימצאו את הפתרון ואת הדרך הנכונה, ועוד שאלה בהקשר הזה, אם כבר, זה בחורי חול. אתה מכיר את זה? ירושלים מלאה בתלמידים שמגיעים מחול, איך מביאים אותם לכאן?
אז בסוף השבוע אושר מתווה על ידי שר הפנים, מתווה שמקובל על המל"ל, מקובל על משרד הבריאות. אני מבין שהולך לצאת ביום יומיים הקרובים עדכונים מסודרים לעניין הזה. יש 150 מוסדות שהתאגדו, וניהלו דיאלוג מאוד מאוד מקצועי מול משרד הבריאות ומול המל"ל, מול כל גורמי המקצוע, וכנראה שיהיה אישור.
יהיה אישור להביא אותם בצורה שהביאו סטודנטים,
יביאו סטודנטים. בצורה מסודרת, עם קפסולות מסודרות, הם יהיו סגורים במשך שבועיים כמובן, במקומות שלהם, בקבוצות, ואז הם יתחברו.
הבנתי. ועד הם יישארו פה כבר עד גם בחגים, כמו תמיד. טוב, בוא נדבר קצת פוליטיקה, חבר הכנסת פינדרוס. נדמה שהקואליציה המקרטעת הזו לא תאריך ימים. אתה רואה את הקרבות בין כחול לבן לליכוד, גם אתם החרדים גם בתווך. ולי יש תחושה שמינוי שבוש קואליציה לא מקצועי. לא רוצה לפגוח לילה אישית במקיזור, כי זה לא אישי, אבל לעומת יושבי ראש קואליציה קודמים שהיו לקואליציה הזו של הליכוד, משהו פה מקרטע. זו הנקודה.
משהו מקרטע בהתחלה, לא נראה ש... בוא נאמר שראש הממשלה מנהל את הקואליציה הזאת. ראינו את זה השבוע, ראינו את זה לפני שבועיים. יש, אם לא יתעשתו בליכוד ויתחילו לנהל את הקואליציה הזאת, והליכוד, אני לא חושב שזה רק יושב ראש הקואליציה. יש לליכוד יושב ראש. אם ראש הממשלה לא יתעשת ויתחיל לנהל, ירגישו יד מנהלת לקואליציה הזאת, אנחנו... לא נצליח להתקדם לאיזשהו מקום שפוי.
מה האינטרס שלו, אתה יודע, להזניח את הזירה יחסית חשובה הזו? בסוף נגיע לבחירות, זה מה שהוא רוצה ולא רוצה?
תראה, אף אחד לא רוצה להגיע עכשיו לבחירות. לא המפלגות החרדיות, אני גם לא חושב שכחול לבן רוצים להגיע לבחירות, אני גם לא חושב שהליכוד רוצה להגיע לבחירות.
אז מה הוא כן רוצה?
הוא איתם גנות בחוץ, אנחנו איתם גנות. אני חושב שזה קצת... חוסר התנהלות, שמישהו צריך להעיר אותו, אתה יודע, החוכמה הזאת, שכחול לבן בשביל הוציא עיניים לליכוד, עין לליכוד, הוציאו שתי עיניים לחרדים.
כן, אבל אתה יודע, אם זה היה קורה, אם ראש הממשלה הנוכחי היה בני גנץ, חודשיים אחרי שהוא מונה לתפקידו, אתה יכול לומר, טירון פוליטי, עוד לא יודע איך מנהלים קואליציה, הכל בסדר, 100 ימי חסד. אנחנו מדברים על ממשלה שעומד בראשה כבר 11 שנה, ראש הממשלה, יודע איך מנהלים את העסק הזה. זה נראה שפה היד מכוונת ככה דווקא לעורר תוהו ובוהו.
תראה, התחום שלי הוא לא פרשנות, אבל אני חייב לומר לך שהתחושה
היא... אתה חלק מהתוהו.
התחושה היא שאין יד מכוונת. לא שיש יד מכוונת לאיזשהו מקום, ויש איזושהי תוכנית לאיזשהו מקום, התחושה היא שאין יד מכוונת. התחושה היא התוהו ובוהו, אז אתה יודע, אתה מדבר על יושב ראש הקואליציה, הוויכוח בין חברי הליכוד, גם הליכוד לא מצליח להעביר החלטה אחת. תסתכל מה שקרה בוועדת הקורונה שבוע שעבר, תסתכל את הוויכוחים בוועדת כספים בין חברי הליכוד, תסתכל בוועדות אחרות. יש איזושהי תחושה שאין יד מכוונת ואין תוכנית סדורה. אני קשה לי לראות את זה כאיזושהי תוכנית ושהוא מוביל את זה לאיזשהו מקום, כי זה לא מוביל לשום מקום. ואנחנו מאוד מקווים שלפחות בשבוע שבועיים הקרובים הוא יתעשת. אם לא יעבור תקציב עד סוף החודש, יוצאים בבחירות, זה די ברור.
כן, אין ספק. עד 24 באוגוסט, 28 ימים להעביר תקציב.
ראש הממשלה יצטרך להתעשת ולנהל את המשבר הזה ולהתחיל להתנהל כקואליציה.
טוב, מה אתה אומר על מה שעושים לו ברחוב מתחת לבית?
תראה, כשמרגישים סדק, מכניסים רגל. יש תחושה, כמו שאמרתי, של חוסר התנהלות. ובתחושה הזאת, כל הדרכים...
אבל זה הלך החוק, הלך החוק, היציאה הזו לרחובות, אפשר, מותר, חובה, אבל זה כבר, זה אנרכיסטים, זה הסכנה.
זה ממש אנרכיסטים, ואנרכיסטים מרגישים מקום להתגדר בו. וזה חלק מהאנרכיה כשאין הנהגה ואין התנהלות. אני מקווה שנחזור להתנהלות מסוימת, ואז גם האנרכיסטים יחזרו חוריהם בתל אביב, אולי הם קצת מבוגרים בירושלים, ונרגע. אבל צריך שתהיה איזושהי התנהלות, ונחזור למשהו שהוא מנוהל, ולא משהו שמתנהל.
כן, כל המדינה נראית ככה ונשמעת ככה, ושאלה אחרונה בסוף, על התנהלות וניהול, ואתה יודע, ואנחנו. יש את חוק הפיקדון, מכיר אותו על הבקבוקים?
אני לא מאמין שהוא יבוא, בוא, זה נראה לי סתם.
אני רק אתן משפט הקדמה קצר, לפני שאתה עונה על כך, השרה גילה גמליאל, שרה להגנת הסביבה, אמורה לתת תשובה לבגץ, האם היא מטילה פיקדון, שלא זוכר כמה כסף, אבל משהו משמעותי על הבקבוקים הגדולים, וזה הולך לפגוע בנו, הציבור החרדי, יותר מכל מגזר אחר.
תראה, החוק הפיקדון עבר כבר לפני המון שנים, והבקבוקים הגדולים היו בחוץ. אני לא רואה דרך שהבקבוקים הגדולים הולכים להיכנס. ראיתי את הסקר שפורסם, שלדעתי הוא סקר די מוטה ולא נכון, ולכן אני אומר, לדעתי הוא לא יעבור, והכל על מקומו יבוא בשלום, זה טוב בשביל כותרת טובה, בשביל לנסה לעשות עוד איזושהי כותרת, לא יעבור שום קום.
טוב, דבר עם השרה גמליאל, תשכנע אותה גם כן. אולי צריכה חיזוקים.
היא צריכה להגיע לכנסת, והיא צריכה להגיע לוועדות. אין לי ספק שבשבוע של דבר לא יעבור.
חבר הכנסת יצחק פינדוס, דגל התורה, שיהיה בוקר טוב, שבוע טוב, בשורות טובות.
בוקר טוב.
תודה, תודה, פרסומת.
מיד נשוב למהדורת הבוקר עם בצלאל כהן. חי ודוד פדידה מציגים הכל הבא, הכל הבא שלוש, ההרשמה נפתחת. אולי אתה תהיה הכל הבא במוזיקה היהודית. להרשמה שלחו מייל להכל הבא strudel@gmail.com. הכל הבא בעונה שלישית מפתיעה ודרמטית, בקרוב בכל חי. הכל הבא
בעלי עסקים לקוחות בנק הפועלים. כולם עוברים לקנות בעסקים מקומיים, ואתם יכולים לבלוט יותר מכולם. בנק הפועלים בשיתוף חברות מובילות בארץ ובעולם במגוון הטבות לקידום העסק שלכם. לכל ההטבות ולעוד כלים חפשו פועלים לעסקים. פועלים איתכם בכל החלטה. כפוף לתנאי התקנונים שבאתר הבנק ולתנאי השימוש של נותן ההטבה.
תמיד חיפשתם את הטוב ביותר. התקדמו למכונת הכביסה הטובה בעולם. מילה זה מילה. איכות גרמנית לאורך שנים. כביסה בוהקת ללא קמטים וחיסכון בזמן, מים וחשמל. וזה עוד לא הכל. למילה טכנולוגיה מתקדמת לניטרול חיידקים ובקטריות. אז תתחדשו וישארו בריאים. ניתן להשיג אצל המשווקים המורשים.
שירבית שלום.
הלו שירבית, זה נכון מה ששמעתי?
בוא נשמע, מה שמעת?
שעכשיו בשירבית יש מבצע עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב?
אז זה נכון.
מה? זה נכון? עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב? אני רץ לסגור.
כוכבית 2003, שירבית.
נו, איך הצ'ולט? נתן טעם של שבת גם לחולצות?
הבגדים אכלו יחד איתכם? קולון 101. אבקת כביסה להסרת 101 כתמים ולחיתוי 99.9% מהחדקים. קולון.
מוסדות דור ודור ירושלים מזמינים את הציבור הקדוש להילולת צדיק המזוזות, הרב הצדיק הרב משה בן טוב, זכר צדיק לברכה, במתכונת שידור חי, באתר רדיו קול חי ובאתרים השונים, בהשתתפות רבנים ואישי ציבור. השידור יתקיים עם ירצה השם ביום א', ה' באב, התש"פ, 26 ביולי, מהשעה 7 בערב. למסירת שמות בחינם, חייגו 1-800-222-778, 1-800-222-778.
בישראל מעט מאוד מנעולנים מוסמכים. בכל שנה מתקבלות בארץ יותר משני מיליון קריאות למנעולנים לפריצת דלת או כספת. שמי בועז פמסון, מייסד עמותת המנעולנים. היום גם אתה יכול ללמוד מהבית את סודות המקצוע, לקבל תעודת הסמכה ולהרוויח בעבודה מכובדת. ועכשיו במחיר מיוחד ותנאים מיוחדים, לפרטים מתקשר כוכבית 5983, כוכבית 5983.
שלום רב, והרי הסיבות החדשות להתפנק במילקי. מוישי מוסר שחייבים קצת מתוק בבידוד הזה. אפרת מציינת שהיא עולה כיתה. דודי מבקש להתחיל בסוגיה החשובה, הקצפת. והתאומים מזכירים שהם לא בשריים. אז אפשר כבר להתחיל. ככה זה עם מילקי. כל משפחה והסיבות שלה להתפנק. מילקי, גם במארז משפחתי.
מערכת ישיבה 3+2 100% אור מיוצר באיטליה ב-5,990 שקלים במקום 14,990, רק במרכז הספורט, כוכבית 6631.
עכשיו איתכם מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן.
ב-8:25 עכשיו במהדורת הבוקר, עכשיו נלך לעסוק בעניין שונה לגמרי, לא קורונה ולא הפגנות ולא אנרכיסטים, להבדיל גם לא מה שיהיה בזמן אלול, אלא על נושא הגיור. נושא הגיור פתאום מקבל כותרות בימים האחרונים בעקבות ניסיון של רבנים, נקרא לזה, שמזוהים עם ארגון צוהר, להיכנס לתוך מערך הגיור. למה? לא צריך להרחיב, הסיבות די ידועות ומוכרות מה המטרה שלהם. הרב יצחק פרץ, לשעבר ראש מערך הגיור הממשלתי, הממלכתי, שלום לך, בוקר טוב.
בוקר טוב, בורך.
נכון יהיה להגדיר את המהלך שתכף נדבר עליו כסוג של ניסיון להשתלט על מערך הגיור?
לא, 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 אי אפשר להשתלט על מערך הגיור. יש שם בסיס מאוד חזק וטוב, יש שם דיינים, יש שם הרב הראשי שהוא מדבר כאן דברים, אז אי אפשר להשתלט.
אז מה, אז מה הסיפור? אז מה החשש?
אני באמת לא יודע מה החשש פה, כי למעשה יש מכרז, והדיינים ייכנסו, ואני בטוח שיכנסו דיינים.
אז רגע, אז בוא ננסה ללמוד את התהליך. יש מכרז לדיינים חדשים?
כן.
אוקיי. ואם הרב הראשי שולט על המצב, וקובע כל מה שיהיה, אז מה, איזה חשש קיים? אז ייבחרו הדיינים הראויים.
ייבחרו דיינים ראויים, וכדאי שיבחרו דווקא דיינים ראויים, ובאמת, לפי מה שאני שומע, מועמדים מצוינים וטובים, אין שום חשש, אין מה לחשש. הדווקא התקופה הזאת היא תקופה מאוד טובה במערך הגיור שיש שקט. כל פעם שיש שקט זה הולך להם טוב. כל הבעיה היא שכשיש רעש, אז מחפשים כל מיני לנגח ולסות אחד בשני. אבל היום ברוך השם שקט והכל רגוע.
אז למי יש אינטרס לעורר את זה עכשיו, לבוא ולטעון שאולי רבני צוהר ייכנסו לשם?
חשש, תמיד חשש יש. יש חשש, כי בכל אופן יש שם עוד אנשים, חוץ מהרב הראשי שהוא בוועדה, הוא יושב ראש הוועדה, הוא עוד אנשים שרצו למשוך לכיוון השני.
ולא נשכח שאנחנו בתקופה פוליטית שאין משמעת קואליציונית על שום דבר, לא.
זה הבעיה הגדולה ביותר, שבאמת מבחינת אם הרב הראשי לא יכין את עצמו טוב לוועדה, כמו שהיה בזמן הרב עמר והכניס כל הדיינים שהוא כן רצה, אז הפחד הוא באמת, זה אי הפוך. לכן צריך מאוד להתכונן, פעם שעברה הרב עמר התכונן, טוב, הכניס 10 דיינים מצוינים.
שנייה, הוועדה הזאת זה הוועדה למינוי דיינים?
כן, זה מכרז, זה מכרז.
מכרז, לא הוועדה למינוי דיינים שממנה דיינים.
כן, אבל בתוך המכרז, אחרי שיש מכרז ניגשים, בודקים אותם, אז יש ועדה למינוי דיינים.
לא, אבל השאלה, מי אמור להחליט? מי קובע, מי יבחר?
יש שם ראש מער, איך קוראים לו, שר הממונה, שהוא למעשה היום, זה פעם ראש הממשלה, הוא יהיה מזכיר הממשלה, או מנכ"ל משרד ראש הממשלה, רונן פרץ, הרב הראשי, ראש מערך הגיור, ועוד שניים, נציג ציבור, ועוד חבר הכנסת.
הבנתי. וחבר כנסת מי הוא, מאיזה צד?
לא יודע, אין לי מושג היום מתמוננים, פעם שעברה היה פעם בית היום, אני לא יודע
מי. פעם שעברה כבר לא רלוונטי להיום.
כן.
קיצור, אתה אומר, אין פה מה לחשוש והכל בסדר. סתם מייצרים פה איזושהי בעלה. אבל תגידי למה, הרב פרץ, עמדת בראש המערך הזה, למה צריך בכלל את מערך בתי הדין לגיור? למה שבתי הדין הרגילים לא יעשו את זה?
כן, אבל בתי הדין היה להם המון עומס של גירושין. אני עבדתי גם בתי הדין הרבני, הייתי מזכיר השקל בתי הדין תל אביב. יש להם עומס גדול, וכשמגיע תיק לגיור, הם לא יכולים לטפל בו כמו שבמערך הגיור. מערך הגיור כל כולו רק מתרכז בזה. לעומת זה בין בתי הדין הרבני, בין תיק לתיק, מכניסים אותו.
אבל אני זוכר הכרעה של גדולי ישראל, שבגיורים מתעסקים רק דיינים בבתי דין רגילים. לא דיינים שעסקים...
כל כל המהלך הגיור למעשה לדיינים היום. דיינים שיש להם כושר לדיין עם הרבנות הראשית.
זאת אומרת, עם כושר.
עם כושר, כן, בהחלט.
הבנתי. טוב, עוד נושא שמנסים דרכו לעורר אילו, נקרא לזה, לא הייתי אומר מרומות, אבל מתיחויות, בזמן הכל כך רגיש בתקופה הזו. כמה מתגיירים בשנה, בשנים האחרונות?
בזמני הגיעו ל-3,000 בערך.
המון?
לא, יחסתי את זה בצבא האזרחי. בצבא היה איזה 900, ועוד באזרחי עוד 1,200. 1,100, וזה סך הכל לא היה. אם אתה שם לב שכל יום שלושה הרכיבים, ארבעה הרכיבים של חמישה דיונים, זה לא הרבה.
כמה מהם באמת שומרי מצוות?
היום אני יכול להגיד, אני בחוץ, אני יכול להגיד בפירוש מלא שהיו שם לפחות 70% שומרי מצוות.
70% שומרי מצוות?
כן, כן, 70 אפילו יותר. היום המשפחות המלוות כל כך דואגים ועוזרים והדיינים, הם מקבלים אותם באהבה מאוד, דיינים באמת שממש הם מתפעלים מהדיינים, למה מדברים עליהם בחוץ, זה כואב הלב.
זה אומר ש-30% עובדים עלינו.
תראה, בכל מקום אין מקום שלא עובדים. גם בתיינים ורבנים יש הרבה גם כן שעובדים עלינו, שבאים לפעמים להסכם גירושין, אבל זו המטרה של ההסכם גירושין. גם מטרה לחדורי, יש, בכל מקום יש.
ו-70% זה הרבה לעומת שנים קודמות?
כן, 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 70% זה יפה מאוד. מה שמבין לבית הדין, הרבה לא באים לבית הדין, הרבה מאוד לא באים לבית הדין. זאת אומרת, מתחילים ללמוד נושרים באמצע, ומתחילים להגיד להם מה המטרה, הם נושרים.
הבנתי. טוב, מעניין. הרב יצחק פרץ, שעבר ראש מערך הגיור הממלכתי, שיהיו בשורות טובות, תודה רבה.
בשורות טובות ויום טוב, בזאת השם.
יום טוב. עכשיו נחזור לקורונה, לפרויקטור החדש, מנהל המשימה החדש, הפרופסור רוני גמזו, ואיתנו דובר בית החולים איכילוב, אבי שושן, שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב.
אז הוא מונה לתפקיד ככה באישון לילה, קיבל הודעה מראש הממשלה ושר בריאות בו, ואמר אני בא, כמה זה טוב ונכון למערכת הזו בנקודת הזמן הזו?
אני חושב שזה בשורה מצוינת לכולנו, זה אני אישית, ברמה אישית, הרבה יותר רגוע שאני יודע שפרופסור גמזו הוא הפרויקטור עכשיו, והוא
ולא ברבש?
לא, גם ברבש, אני מאוד אוהב אותו, הוא היה המנהל שלי, הוא אדם נפלא ונהדר, אבל נבחר פרופסור גמזו, ואני מאוד שמח על הבחירה. אני חושב שזו בחירה מצוינת, הוא אדם מבריק, הוא אדם חכם, הוא אדם מאוד שיודע להקשיב, הוא מאוד קשוב לשטח, למציאות הכלכלית, המצוקה הקשה שיש פה בציבור.
כן, למרות שאני לא בטוח שהוא אמור לגעת בנושא הכלכלי, יותר בנושא הבריאותי.
אני חושב שזה שילוב של יד ביד, ואי אפשר
להתעלם. למה כי אם מחליטים או לא מחליטים על סגר, אתה אומר יש לזה גם שיקולים כלכליים.
בוודאי, אתה לא יכול לבוא ולזרוק החלטה בריאותית, ובלי להתחשב בשאר השיקולים. אחרי זה החלטה לא תתקבל, אתה צריך להיות קשוב לציבור, קשוב לשטח, קשוב לעשייה ולמציאות.
תגיד עכשיו...
פרופסור גמזו, בלי קשר, הוא גם לא חסיד הסגר.
זהו, ובנקודה הזו אני רוצה גם לערב את המחשבות שלך, עד כמה הקצינו לנו בסיפור הזה של הנגיף, שהוא מסוכן ושהלכו אולי רחוק מדי בכל הסיפור הזה?
תראה, הצוות הרפואי שמטפל מעיד ואומר, זה נגיף אכזרי וקשה ומסוכן.
לגילאים מסוימים או לבעלי רקע מסוים?
אין ספק שלמי שיש לו מחלות רקע, אוכלוסייה קשישה, אוכלוסייה מבוגרת, זה שילוב הרבה יותר מסוכן, מאשר באנשים צעירים, אנשים בריאים. יחד עם זאת, צריך להיזהר וצריך לשמר, כי בסופו של דבר, גם אם אתה שומר על עצמך, ואתה לא, בוא נגיד, מזלזל שאתה צעיר, ואתה אוקיי, בסדר, אבל יש לך אמא, יש לך סבא, יש לך סבתא, יש לך מעגלים רחבים מאוד. ולכן החשיבות והאחריות היא של כולנו.
אבל לא הלכו עם זה רחוק, חריף מדי. וכנגזרת מכך הגענו לאן שהגענו עם המצב הכלכלי והמצב החברתי והשסע שפתאום יגלש לרחובות.
תראה, אתה קורא שזה קורה בכל העולם, זה לא משהו ייחודי לישראל, זה לא איזו החלטה שרק ישראל עשתה ורק עכשיו יש שאלה לגבי האם זה נכון או לא נכון, זה משהו שקרה בכל העולם, כל העולם לומד את זה, כל העולם לומד על הנגיף, זה נגיף חדש, במבחן ההיסטוריה ישפטו אותנו, אתה יודע, עכשיו המטרה היא להציל חיים, וכמה שיותר, באיזה מחירים, זה כבר שאלות שמקבלי החלטות צריכים לקבל בין האיזון, בין הבריאות לכלכלה, לכל האלמנט, כל
אז אנחנו, אם אני מבין מדבריך בין השורות, אז אנחנו יותר בתקופת היסטריה, מאשר אולי היסטוריה.
תראה, אנחנו רואים כל מיני רופאות שקצת משדרות היסטריה, ואנחנו כן רואים שיש היסטריה בקרב מסוים, אבל לא צריך להיות היסטריים, צריך לנהל את זה בתבונה, צריך להבין שהקורונה תהיה פה איתנו, שנה, חצי שנה, שנתיים, עד שיהיה חיסון, או חיסון עדר, מה שהגיע קודם, וצריך ללמוד לחיות איתה. פרופסור גמזו ימציא ביטוי לרקוד עם הקורונה, להבין שזה חלק מאורח החיים שלנו עכשיו, ו...
אותו, הוא התכוון בטח לבירה, הוא התכוון לבירה קורונה. תגיד, כשאנחנו מסתכלים על ה... לא יודע אם אתה אוהב את הגל הראשון והגל השני, את ההגדרות האלה, אבל בכל זאת, את, ה... את מה שעברנו בתקופת פסח, לעומת עכשיו, הלכנו למקום יותר חמור בתקופה הזו, הגענו למצב יותר חמור, או שפשוט
תראה, זו הדינמיקה. תראה, אפשר להתכחש שיש עלייה בחולים הקשים, יש עלייה במונשמים, יש עלייה במספר המאומתים, עדיין בתי החולים לא מאותגרים, עדיין בתי החולים יכולים לקבל, עדיין המערכת לא במצב של תת ספיקה או משהו, הכל יחסי. שוב, זה שאלות שאני חושב שאנחנו נדע לענות עליהן, האם פעלנו נכון או לא פעלנו נכון, האם החמרנו, רק במבחן השנים, רק אחרי שנסתכל על האירוע הזה בדיעבד ונתבונן בו ונבחן. אני חושב שהערך האוניברסלי פה, שלהציל חיי אדם, הוא ערך חשוב מאוד שהאנושות לוקחת, וזה צריך להעריך את זה.
בהחלט. אבי שושן, דובר בית החולים איכילוב בתל אביב, שיהיו בשרות טובות, תודה רבה.
תודה רבה, בוקר טוב.
בוקר טוב. בינתיים אמן, אגף המודיעין בצה"ל, שמרכז השליטה הלאומי למאבק בקורונה של אמן, נפרסם הבוקר את תמונת המצב היומית, ונכון לעכשיו, כפי שמעביר לנו צבי טסלר, אנחנו עומדים על למעלה מ-1,000 נדבקים החל מאתמול אתמול למעלה מ-1,000 נדבקים. יש 311 חולים במצב קשה. ככה אני מנסה ללמוד את הנתונים תוך כדי. כן, זה נתון נכון לאתמול, מה שהיה בלילה, אלא לשבת. אז בשבת נרשמו 1,100 חולים חדשים, מתוך 14,300 בדיקות. אחרי שביום שישי נרשמו 1,781 מאומתים חדשים. מה עוד לומדים הנתונים האלה? מוקדי הסיכון, או יותר נכון היישובים, מספר הנדבקים הגבוה ביותר, אז בני ברק בשבוע האחרון רשמה 1,078 מאומתים חדשים, שזה משמעותי מאוד. אלעד 250, ביתר 320, בית שמש 460, ירושלים כמעט 1,900 מאומתים חדשים, במודיעין עילית 276, ואחוז הבדיקות החיוביות מתוך אלה שנבדקו במקומות האלה, זה מעניין, בבני ברק 19%, באלעד 24%, ביתר 21%, בית שמש 20%, מודיעין עילית 21%. טוב, אלה נתוני הבוקר ושנכונים לאתמול כמובן. אנחנו נצא להפסקה עכשיו.
מיד נשוב למהדורת הבוקר עם בצלאל כהן. בכל צהריים המיקרופון עובר עליכם.
אתם המאזינים מוזמנים להיות איתנו בשידור.
הרב משה בן לולו משוחח עם מאזינים בנושאים שעל סדר היום שלכם. אקטואליה, בירוקרטיה, הגיגים, חיזוקים, רעיונות, דעות וכל מה שמעניין אתכם.
אני שומע הרבה אנשים, וכל אחד עם החבילה שלו. אנחנו צריכים להכין לנו ארגז כלים של אמונה, ביטחון, דבקות בהשם.
הפוך על הפוך. ראשון עד חמישי באחד בצהריים, רק כאן בקולך. ספה, שלושה מושבים עם שני ריקליינרים ב-1,790 שקלים בלבד, במקום 4,290, רק במרכז הספות, כוכבית 6631.
מורשת איתן חדש במורשת איתן, בשיתוף בית החולים מעייני הישועה. טיפולי שיניים מורכבים בהרדמה מלאה בבית החולים מעייני הישועה. לפרטים חייגו
1-800-417 מורשת איתן.
התעוררו על הפנסיה שלכם, הצטרפו בדיגיטל או אצל הסוכן לאלטשולר שחם פנסיה נבחרת. אלטשולר שחם, מחויבים למקצוענות.
אין באמור תחליף לייעוץ פנסיוני או התחייבות להשגת תשואות.
נמאס לכם להישאר בבית? בואו לנפוש כהלכה ולפי הנחיות משרד הבריאות בנופש בין הזמנים הכי שווה לקיץ למהדרין, שיתקיים בשני מחזורים ביישוב חוקוק בלב הסמוך לכנרת, עם הרב אבנר קבס, הסטנדאפיסט שמעון פרץ, הבדרן יהודה שוקרון, הזמר ישראל צוברי, הבדרן יהודה מויאל, אריק שחר ועוד. והמחיר בדיחה. להזמנות חייגו 0523-240-640 0523-240-640.
היי, רציתי לספר לך, אתמול התנדבתי שעה והרגשתי סיפוק ונתינה. הלוואי והייתי יכולה לעבוד בזה.
מה הבעיה? חפשי בגוגל מעיינות רפואה משלימה. הרשמי ליום הפתוח בזום ותכירי עולם שלם של מקצועות עם חוויית נתינה וסיפוק אינסופיים.
מה לחפש בגוגל?
מכללת מעיינות.
תודה, את אלופה.
לפרטים התקשרו למכללת מעיינות 02-651-0888.
שירבית שלום.
שלום שירבית, תקשיב, בתקופת הקורונה היה לי זמן, ישבתי, עשיתי סדר בחשבונות.
זה חשוב לפעמים לעשות סדר, מגלים שאפשר לחסוך הרבה כסף.
איזה לחסוך? אתה יודע כמה אני משלם על ביטוח מקיף לרכב?
לא בשירבית, כי עכשיו בשירבית עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
50% הנחה בביטוח המקיף לרכב? איזה מזל שדיברנו, אני רץ לסגור.
כוכבית 2003, שירבית.
התעוררתם בזמן ויצאתם לפני הפקקים? עכשיו תתעוררו על הפנסיה שלכם. הצטרפו בדיגיטל או אצל הסוכן לאלטשולר שחם פנסיה נבחרת. אלטשולר שחם, מחויבים למקצוענות.
אין באמור תחליף לייעוץ פנסיוני או התחייבות להשגת תשואות.
הדלת השקטה שלך מדיע, כי דלת שקטה יותר היא דלת טובה יותר.
דלתותך מדיע, תתקדמו, דלתותך מדיע.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן.
8:41 עכשיו להפגנות, הפגנות השמאל ברחובות ירושלים בעיקר. עורך דין גונן בן יצחק, שלום לך.
שלום, בוקר טוב.
היית שם, אני מתאר לעצמי, בימים האחרונים.
נכון.
מה אתם רוצים?
אנחנו רוצים קודם כל שראש הממשלה בנימין נתניהו יתפטר מתפקידו, או יטל נבצרות, או לפחות יפסיק לעמוד בראש ממשלה, משום שהוא נמצא כרגע תחת שלושה כתבי אישום. הממשלה לא מתפקדת.
אז תפגינו מול בית המשפט העליון שאישר לו.
לא, אנחנו
כי החוק מאפשר את זה, החוק במדינת ישראל מאפשר לו להיות ראש ממשלה.
כן, זה שהחוק מאפשר לו זה נכון, אבל ולכן אין לנו סיבה להפגין מול בית המשפט העליון, כי התוצאה המשפטית היא תוצאה משפטית נכונה. אנחנו מכבדים את התוצאה המשפטית, אבל
אז תכבדו את התוצאה המשפטית, תיאבקו בדרכים הפוליטיות, בכנסת, בקלפי, לא הצלחתם שם, אז הדרך היא ללכת לרחוב.
אז הדרך הפוליטית להילחם בזה, זה באמת בקלפי, וגם ברחוב, גם בליצור לחץ ציבורי, על ראש הממשלה, כדי שראש הממשלה יבין שאין לו כבר את התמיכה הציבורית, וזה בדיוק מה שאנחנו עושים.
אבל בינתיים אתם כולכם שם אנשי שמאל, זה לא בדיוק מזעזע אותו או מרגש אותו.
זה מצחיק, משום שאתמול בלילה, אחד מהחבר'ה שנעצרו, בחור דתי נחמד מבת עין, כך שהניסיון כל הזמן לצייר את ההפגנה הזו ולקרוא להפגנה שמאל, היא פשוט לא מציינת נכון את מה שקורה.
נו, אז מצאת עליך אחד מבת עין, זה כבר הופך את זה ל...
שאלת, אז תשמע לפחות.
כן.
לפחות שהמאזינים ישמעו את האמת. אני מבין שאולי אתה לא כל כך רוצה לשמוע אותה, אבל האמת היא שאתמול אנשים חרדים שבאו להשתתף איתנו בהפגנה, חלקם אפילו כמעט נעצר, משום שהמשטרה טענה נגדם שהם באים לפרובוקציה, למרות שהיה ברור שהם באים להשתתף בהפגנה הזו, שהם איתנו ב-100%, בכלל לא הפגנת שמאל, זה הפגנה של העם. היום האופי של האנשים שמשתתף מאוד מאוד השתנה, ואם בהתחלה באמת הגרעין הקשה היה גרעין שיותר מזוהה עם שמאל, היום זה ממש לא ככה, וכמה שימשיכו להגיד הפגנות שמאל, הפגנות שמאל...
אתה יודע מי הם החרדים שהיו שם? כי אני מאוד אשמח לראיין אותם, אתה יודע מי הם? או סתם אנשים אקראיים?
אני לא, אתה יודע, לא עושה את שמות של אנשים
שמגיעים, אבל... לא, חשבתי שאתה מכיר אולי.
תראו את זה בעין.
כן, רואים את זה. אתה נראה לי נערים שמחפשים תעסוקה בלילות האלה בירושלים.
ממש לא. באים אנשים דתיים, באים גם אנשים חרדים, משום שהרבה אנשים מבינים שהיום המאבק הזה הוא כבר לא מאבק פוליטי של שמאל ימין מפלגתי, אלא הוא מאבק של ציבורים מאוד מאוד גדולים שנבקים לגבי הרבה מאוד דברים אחרים, ואנחנו פתאום עושים את עצמנו. שמעתי אתמול שיחה של אנשים שדיברו על השימוש בבואש, ואמרו עד היום...
בואש.
בואש.
עד היום השתמשו בזה נגד החרדים ולא נגד אנשים אחרים.
נכון, ולא היה כל כך אכפת לנו, והיום פתאום אנחנו מבינים איזה אמצעים מפגינים מול חרדים.
סוף סוף, מישהו אכפת לו מהחרדים.
אנחנו,
הייתם צריכים לחוות את זה כדי להבין מה המפגינים החרדים עוברים וחווים?
תשמע, מי שמסתכל על הפעילות שלי יודע שאני לא גיליתי היום שחרדים חווים הרבה מאוד אלימות ברחובות. אנחנו שומעים את זה גם במשטרה, בזמן שאני נמצא שם ומייצג עצורים, אנחנו יודעים את זה, שיש אלימות מאוד מאוד קשה. אני על זה מדבר לא מהיום, אני לא גיליתי את זה היום, אבל יש הרבה אנשים שכן מגלים את זה מהיום, ולכן גם אני חושב החיבור נהיה חיבור הרבה יותר אמיתי, משום שהמצוקה פתאום מגיעה גם למקומות שהאמת היא שבעבר לא הייתה. אתה צודק, okay. וזה אתה צודק.
טוב, אתה אומר שאתה מייצג עצירים בבתי משפט, וגם מן הסתם מפגינים פה ושם, ויש עוד עורך דין שעושה את זה, אבל אולי מהצד השני, עורך הדין איתמר בן גביר, אני רוצה לצרף אותו לשיחה שלנו ברשותך. איתמר, בוקר טוב.
בוקר טוב, בוקר אור.
נפגשתם כבר בבתי משפט?
לא שאני זוכר, אבל אולי גונן, יזכיר לי, אני לא זוכר.
אז אני אגיד שממש לאחרונה, לפני כמה ימים, אני הגעתי לבית המשפט לשלום בירושלים כעציר, וחיכיתי בחוץ בזמן שאיתמר ייצג כעורך דין בתוך האולם, אז כמעט קרה.
מה, איתמר ייצג שם המפגין שמאל שנעצר?
לא, לא, אבל אם הוא היה מחכה עוד קצת, הוא אולי היה זוכה לעשות את זה.
טוב, הנה יש לך פה לקוח חדש.
נדלקתי מפגין ימין שנעצר בעיר העתיקה, זה בסדר.
לא קשור. איתמר, איך אתה רואה את ההפגנות האלה? כי מצד אחד אתה לא מתומכי נתניהו, בלשון המעטה, מה שעברת איתו בשנה האחרונה, פוליטית כמובן. מצד שני, כשאתה רואה את המפגינים, והם לא בדעות שלך, מפגיני השמאל, למרות שגונן אומר שהם כבר לא כל כך שמאל, לא רק שמאל, מה דעתך על ההפגנות, עוד לפני שאנחנו מדברים על ההתנהגות של המשטרה?
אז זהו, נעשה קצת סדר בדברים, כי אני, קודם כל, חד משמעית גונן, אתה יכול הרי להסתתר ולהתחפר, זה מפגיני שמאל, זה מפגיני שמאל, משום שאתה רואה את השלטים, אתה רואה את האג'נדה, אתה רואה את הדברים שהם באים איתם, ואמירות כאן הם אמירות של שמאל, אגב, בחלק מהביקורת של המפגינים על נתניהו, אני שותף ואני מסכים, ואני בהחלט חושב שישר וצריך וראוי להפגין, אבל אתה יודע מה, איך אתה יודע גם שזה הפגנת שמאל, משום שהיחס הזה שאתה רואה של המשטרה למפגינים, זה דבר שאני לא זוכר כמותו. וחברים, אני מפגין, הפגנתי מגיל 14 אלפי פעמים, ואני לא מגזים. ואני הייתי בהפגנות של חרדים ושל מתיישבים, ואתה מעולם לא ראית משטרה כל כך סלחנית, כל כך עם פפות של משי, משטרה שפועלת בצורה רכה מאוד רופסת, הייתי אומר, מול, לא מפגינים אלא מתפרעים, ואני הראשון שיתמוך בזכותם להפגין, ואני חושב שיש להם זכות להפגין, ויש להם זכות לצעוק, ואתם יודעים מה, גם כשמתלהמים קצת לא קרה שום דבר, אבל כשתוקפים ומרביצים ועושים כל מיני דברים שלא יעשו, אני לא זוכר משטרה כזאת רופסת, אני זוכר שבהפגנות של הלקוחות שלי החרדים, אחרי שתי דקות מתחילים להפעיל עלות, אחרי חמש דקות עוצרים, את המתיישבים מביאים לבית משפט ומבקשים ערכת מעצר, לא שחרור בתנאים, אם השופט משחרר, אז ישר רצים לבית משפט המחוזי ומעכבים ביצוע. אני לא רואה את כל הדברים האלה. אני לא רואה את זה. זה כאילו פתאום המשטרה שכחה לעבוד, הפרקליטות שכחה לעבוד, והכעס המרכזי שלי זה על האפליה. זה על האפליה. יש כאן אפליה. עכשיו אומר גונן, ואני מאמין לו. אומר גונן, שמע, אני לא מהיום חושב שזה לא בסדר מה שעושים לחרדים. ואני מקווה שהוא חושב כך שזה לא בסדר גם מה שעושים למתיישבים. אבל אני שואל על כל
ודאי, הזכות הדמוקרטית להפגין מבחינת גונן, אני בטוח, נכונה כלפי כולם? ימין, שמאל, מתיישבים, חרדים, כולם, נכון גונן?
כן, אני רק ענה לאיתמר ואני אגיד לו שהוא לא רואה כנראה משום שהוא עוצם עיניים, משום שאתמול בירושלים ערבו בכל רחבי ירושלים כנופיות של לה פמיליה למפגינים שחלקם יצאו מאזור ההפגנה, דקרו אותם, הרביצו להם, ואין אפילו עצור אחד של לה פמיליה, כך ש...
דונה, מה הדמגוגיה הזאת? מה הדמגוגיה הזאת? רגע, שנייה. בוא, הרי שניים יודעים שאם מישהו חס ושלום, לא דקר, אלא נגע באחד המפגינים, אתה יודע בדיוק שאני חושב שזה לא בסדר, ואין לזה לגיטימציה. אבל זה... ואתה אומר לי, לא עצרו את לה פמיליה בתור גונן.
מה שקרה אתמול,
זה שברחוב
של לה פמיליה מפגינים והיכו אותם באזור...
אז זה לא בסדר,
אבל איתמר, ביום חמישי זה גם קרה, ואף אחד מהאנשים של לה פמיליה, למרות שהם עשו את זה מול העיניים של המשטרה, לא הגיעו לבית המשפט. אז כשאתה אומר זה פשוט לא נכון עובדתי,
עכשיו אני אספר לך
מה שאתה אומר כרגע הוא לא אמת.
עכשיו אני אספר לך, אני לא שייך ללה פמיליה, אני לא דובר ללה פמיליה, ולמרות זאת, רגע שנייה, למרות זאת יצא לי לייצג הרבה מאוד פעמים לקוחות מלה פמיליה, ותן לי לספר לך משהו שאתה תהיה בהלם. את לה פמיליה עוצרים לא כשהם מרביצים, אלא גם כשהם צועקים משהו כמו אחמד טיבי וכל מיני צעקות נגד חנין זועבי, וגם אז עוצרים אותם. תנוח דעתך שאם מישהו עשה משהו, כנראה שהוא יעצר. אבל בין זה לבין מה שאתה עושה, שאתה מפסיד את הדיון,
משום שהשר שלה דורש ממנה דברים אחרים.
עזוב, השר שלה מתנהג איתכם בכפפות של משי. אתה יודע מה עשו אצלנו לילדות שחסמו כביש? עצרו אותם לארבעה חודשים, לחמישה חודשים. אתה יודע מה עשה במשפט עליון?
אז מה אתה אומר שצריך לעשות אותנו בעלות?
אני אסביר, גונן, אני אסביר מה איתמר אומר. אלינו מתייחסים לא בכפפות של משי, לעומת מה שאלינו, מתכוון לומר, מתיישבים וחרדים, בכפפות מאוד מאוד אגרסיביות, וכלפי מפגיני השמאל, או ההפגנות שיש עכשיו, כפפות של משי, משחררים את העצורים יד למחרת.
השתתפת אתמול בהפגנה?
מה זה?
השתתפת אתמול בהפגנה?
לא. אבל אני רואה את התמונות.
על מה היה, ואם
אני רואה את התמונות, ואני זוכר על מה עושים אותנו.
אתה רואה את התמונות שיצאו, ואני הייתי בשטח, אני הייתי בהפגנות, אני הייתי בתוך המעצרים, ונעצרתי בעצמי פעמיים השבוע, כך שמה שאתה אומר...
ומה
זה
כשמשחרר אותך בתנאים מקבילים?
וזה נובע כנראה מזה שאתה לא היית במקום, אתה לא יודע על מה אתה מדבר.
אתה יודע מה עושים למישהו חרדי ונעצר על זה? אתה יודע מה עושים למישהו מתנחל ונעצר על דברים כאלה? אתה יודע שבית המשפט העליון קבע... בעניין מתנחלים וחרדים, איך לא, שכאשר אתה חוסם כביש, אתה מסכן חיים של אנשים, כי אתה חוסם את הדרך למעבר אמבולנסים, ולכן מי שחסם כביש צריך לעצור אותו עד תום ההליכים. איפה הייתם? איפה כולכם השמאלנים הייתם?
שנתנו החלטות
כאלה, שזרקו ילדות לתום ההליכים, שזרקו להרים חרדים, להרים חרדים שמפגינים לתום ההליכים, איפה הייתם?
אבל מה שאתה אומר זה פשוט לא נכון. מה שאתה אומר זה פשוט לא נכון. וגם תפסק את זה מעכשיו עד עולם, זה לא יפה.
מה אתה לא נכון? אתה רוצה שאני אשלח לך את ההחלטות? על מה אתה מדבר? מה לא נכון? אתה רוצה שאני אשלח לך את ההחלטות?
יש תחושה, יש תחושה שבעצורים שתבוא לייצג בבית משפט בתקופה האחרונה, יהיה לך הרבה תיקים מעניינים מהימים האחרונים כדי לשחרר אותם בקלות.
בדיוק, יש לי הרי במשרד קלסרים שלמים, קלסרים על גבי קלסרים, שאני פשוט אוסף את כל התקדימים, את כל הפרוטוקולים של גונן בן יצחק ושל החברים.
אבל זה לא יעזור לך, אתה יודע, כי כשאתה מגיע לבית משפט, זה לא ממש יעזור לך.
לא, אני לא מסכים, תדע לך שחלק גדול בסייעת הדשמיה, כמובן, הכל בסייעת הדשמיה, מהזיכויים והניצחונות והשחרורים שלי, זה שאני פותח את הקלסר, מציג את ההחלטה של אותו איש שמאל ששחררו אותו בלי שום תנאים, ואז השופט כזה מושך את הידיים ואומר, טוב, אין מה לעשות, חוק זה חוק, ואני חייב לשחרר גם כאן. ככה זה עובד, ולכן בסוף, כשאתה שואל אותי על ההפגנות של גונן בן יצחק וחבריו, יש דבר אחד שאני שמח, זה פשוט מוסיף לי עוד תקדימים ועוד ראיות לכך שכאשר מדובר בחרדים ומתנחלים פועלים אחרת, וכשאני מביא את זה לבית משפט, בית משפט בבעיה.
טוב.
אם זה עוזר מוכנה משפטית, אין שמח ממני.
כן, גונן דמוקרט גדול, הוא בעד. איזו שאלה. טוב, חברים, אני מקווה רק, א', אני שמח שהשיחה ביניכם הייתה כאן בשפה מאוד מאוד נעימה ורגועה לעומת מה שרואים ברחובות, והלוואי וגם ברחובות זה ייראה ככה, כי את הוויכוח צריך לנהל בצורה מכובדת.
משפט קצר. משפט אחד לגבי גונן, אתה יודע מה, אני גם מאוד מעריך, משום שבסופו של דבר גם אם אני נמצא מהצד השני של המתרס, אני מעריך מאוד אנשים שנלחמים על האידיאולוגיה והשקפת עולמם.
טוב, בנקודה האופטימית הזו נסיים. תודה לכם, עורך דין גונן בן יצחק ועורך דין איתמר בן גביר, שיהיה בוקר טוב, בשורות טובות.
בוקר טוב.
יום טוב, סיימנו את מהדורת הבוקר, תודה לכם שהייתם איתנו, תודה למנהלת האקטואליה אסתי פלד, לאבי גדלוביץ', למוטי קופפר, מיד אחרינו באולפן הרב יצחק פנגר עם השראה יומית, שיהיה לכולנו בוקר טוב, שבוע טוב, בשורות טובות.
חזקים, מחוברים, משדרים כל חיים.
המשקיעים, על מחיה, הכלכלה, עסקים והשקעות, על מה שחדש ומעניין, בתוכנית המשקיעים, עם אשר גרייבר, ובהשתתפות אליעזר גרוס, יושב ראש בסדנו. פינות מיוחדות, סיפורים מהחיים, שאלות מאזינים ועוד. שאלות ניתן להשאיר ב-03-93-93-939 בתיבה מספר 6. המשקיעים, ימי ראשון ב-9, כאן בכל חי.
ספה, שלושה מושבים עם שני ריקליינרים ב-1,790 שקלים בלבד, במקום 4,290, רק במרכז הספות, כוכבית 6631.
שלום, מדבר יונתן מירושלים. גם אני נרשמתי דרך כיוונים לחיים, לתלמוד תורה בו אני לומד כיום ומצליח לימודית ורוחנית.
אם גם אתם זקוקים לסיוע בהכוונה ורישום למוסדות חינוך, התקשרו עוד היום, 1-800-20-25-20, 1-800-20-25-20. כיוונים לחיים, לעתיד טוב יותר.
Take Me, מערכת אוטומטית להזמנת מוניות ושליחויות. מתקשרים כוכבית 6316, מקליטים את הכתובת, המערכת מאתרת לכם נהג קרוב, משלמים בקליק, וזהו, אתם בדרך. בלי המתנה ועם מעקב אחרי מיקום הנהג. התקשרו כוכבית 6316 והמונית מגיעה. Take Me, לוקחים אותך בקלות. חברה שומרת שבת.
מוסדות דור ודור ירושלים מזמינים את הציבור הקדוש להילולת צדיק המזוזות הרב הצדיק הרב משה בן טוב זכר צדיק לברכה במתכונת שידור חי באתר רדיו קול חי ובאתרים השונים בהשתתפות רבנים ואישי ציבור. השידור יתקיים עם ירצה השם ביום א' ה' באב התש"פ 26 ביולי מהשעה 7 בערב. למסירת שמות בחינם חייגו 1-800-222-778 1-800-222-778.
יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
שירבית שלום.
שלום שירבית, תקשיב, בתקופת הקורונה היה לי זמן, ישבתי, עשיתי סדר בחשבונות.
זה חשוב לפעמים לעשות סדר, מגלים שאפשר לחסוך הרבה כסף.
איזה לחסוך? אתה יודע כמה אני משלם על ביטוח מקיף לרכב?
לא בשירבית, כי עכשיו בשירבית עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
50% הנחה בביטוח המקיף לרכב? איזה מזל שדיברנו, אני רץ לסגור.
כוכבית 2003, שירבית.
יש חיידקים שאף אחד לא רוצה בבית שלו, גם אתם לא. קחו 99.9 של סאנו, סדרת מוצרים המנקה, מחטה ומשמידה 99.9% מהחיידקים, נבדק במעבדה מיקרוביולוגית. רוצים בית נקי מחיידקים? מה הבעיה? קחו סאנו.
שימו לב, טרמיד סטור עכשיו במבצע מדהים, 30 פריטים רק ב-3 שקלים. ועל פי בקשתכם הערכנו את המבצע עד סוף היום. לדוגמה, שני שרבולים של כוסות קפה שבמבצע ב-3 שקלים. כן, 30 פריטים ב-3 שקלים. אז רוצו עכשיו לטרמיד סטור, המבצע בכל סניפי הרשת.
לא חייבים לחיות עם חרדה, צריך לטפל בה, וכמה שיותר מוקדם, יותר טוב, כדי למנוע הידרדרות. אם אתם סובלים מחרדה וחשים פחד וחוסר שקט פיזי ונפשי, אל תתייאשו. יש פתרון. שמי דוקטור נתנאל, מנהלת מרכז לשיפור תפקודי המוח, Alpha Brain Center, ואני רוצה לספר לכם על טיפול שיעזור לכם להיפטר מחרדה. אחת ולתמיד, אימון מוחי בשיטת הנוירו פידבק, טיפול שהוכח מדעית ומחקרית, ויש לזה סיבה פשוטה. כשאנחנו בחרדה, הפעילות המוחית שלנו לא מתפקדת בצורה מיטבית, והפתרון הוא לאמן את המוח, לשפר את התפקוד שלו, ולהתחיל לחיות בלי חרדות.
הפינה הוגשה באדיבות Alpha Brain Center, המרכז לשיפור תפקודי המוח, כוכבית 6252.
חזקים, מחוברים, משדרים כל חי.
חדשות כל חי, השעה 9.
שלום רב, באולפן אריאל שרפר. חבר הכנסת יצחק פינדרוס מיהדות התורה התייחס הבוקר למתיחות הגוברת בקרוב.